יום חמישי, פורים בפרוזים. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים היום, כמובן ענייני פורים, דברים נפלאים מהגאון הצדיק המלך בידרמן שליטה. הוא אמר בשם הגאון רב חיים קרויזר זצ"ל, שסיפר שבימי המלחמה ניגש אליו אחד מעשירי בני ישראל, הוא אמר לו, הנה אני הולך למות, זה היה שהוא נשלח לה כבשנות ביחד עם רבבות אלפי ישראל, למות על קידוש השם. אז אמר, אני אבקש, כיוון שהשם חנן אותי בעשירות גדולה, ויש לי הרבה כסף בחשבון בבנק שבמדינת שוויץ, אני אגלה באוזנך את הקודים, שאני יודע אפשר להוציא את המעות. ואם תמצא בעזרת השם, כשתמצא אחד מיוצאי חלצי שישאר בעזרת השם בחיים, תעביר לו את הפרטים האלו כדי שהוא ייקח את שלו ויתפרנס בכבוד. עברו שנים אחרי המלחמה, רב חיים קרויזר לא מצא שום שארית לאותו יהודי. גם אחרי חיפושים שונים, לא הצליח למצוא אף אחד. אחרי 20 שנה רבי ישי, הגאון רב חיים קרויזר מוצא איזה איש יהודי, עני מרוד, לבוש בבגדים קרועים. והשמיים גלגלו שרב חיים פתח איתו בשיחה, תוך הדברים הוא גילה כי הוא מצא את שאב ונפשוי, היה לא פחות ולא יותר הבן של אותו יהודי, שמסר לו את המספר חשבון בנק שלו בשוויץ. מיהר הרב קרויזר להחזיר אותה, להשיב לו את האבדה, לספר לו עליה אחרי שהוא כמובן חקר שהדברים נכונים, מסר לו את הסימנים, ואכן הוא הצליח למשוך סכום כסף אדיר, שאבא שלו הפקיד שם שנים רבות לפני זה. אז נענה הרב קרויזר ואמר, 20 שנה ההוא מסתובב בבגדים בלויים, קרועים, כשהוא באמת הוא גביר אדיר, אלא שהוא לא ידע מה עושה שהיה לו בעלותו. ככה גם אנחנו רוצים להשתדל, שלא להידמות לאותו אחד, כי הימים הקדושים האלו פורים, אוצרות גדולים שמוכנים לפנינו, וישר כשבידינו הכוח להוציא ולמשוך מהם השפעות גדולות ורבות, וגשמיות וברוכניות, אוי לו למי שבשכלותו, שתובב כעני בפתח ולא הולך לשקוף את האוצר. הוא ממשיך ומספר על יהודי נכבד, מחשוב תמיד החכם שבדורנו, שלדאבון לב, כשהגיע לקבורות חלה באלצהיימר לא עלינו. חכמי הרפואה המציאו איזה כדור שמועיל לחולה לכמה שעות, למשך כשבע שעות. אי אפשר לקחת אותו כל יום, פעם בשלוש חודשים. אלא שמי שרוצה את הכדור הזה, הוא גם צריך לשלם עליו אלפי אלפי דולרים. ולכן בהגיע את דודים, כשניסה אחד מהנכדים שלו, התאספו הצאצאים, כל אחד שילם ממיטב כספו, וביחד השלימו וקנו את אותו כדור. שהבלה אותו אבי המשפחה חצי שעה קודם לפני זה. וככה במשך כל החתונה הוא יהיה בבריאותו השלמה. והנה, מיד שהוא לקח את התרופה, פתח גמורה גדולה והתיישב ללמוד בהתלהבות עצומה, כי מנהגו, בשנותיו הבריאות, כשיצאו בני המשפחה לחופה, הוא לא הסכים ללכת איתם. הוא רק חטא ואכל עוד אף גמורה ועוד אף גמורה. בסדן שככה שאלו אותו בני המשפחה, אבינו מורנו, מה קרה לך? למה נכבדת כאן בין דתי הגמור ולא תוצא לשמחת נכבדך? אמר להם, אז כן, אם יצאתי מכלל שטות ונכנסתי לכלל הבריאים, חילו את פוס את הגמרה בשני ידיים. קראתי בזה, אומר למה נכבדר, מה מסתובבים להם בעולם, כחולי אלצהיימר לא עלינו. שלחו מן השמיים, איש יש בתפקידו בעולם הזה, ולמה יצא הם מסתובבים בעולם? כי מי שאוך הזוי, שורכים לגמרי מה התפקיד שלהם, השלוחות שלהם. אבל בבוא איזה זמן גבוה, כדוגמת הרפואה נעל, אם ברדעת אתה, רוץ לו עלי תויר ועבוידו, תתפקח משכמה שהתחתך, ולעזור את כל השטיות ולנצל את הימים הגדולים. ואנחנו ממשיכים עם עוד דברים נפלאים, כמובן שקשורים לפולים, מזה פורים, ארתי כל מי שלא יצחו. סיפר מור נגון רב דובי טרוברסקי זצל, שבעיירה מיר שבלית הנפטר יהודי פשוט, לא היה ידוע כי תמיד חוכם או איזה בעל מילה מיוחדת. אבל להפתעת תלמידי הישיבה, ישיבת מיר, התריח עצמו ומשגיח, הגאון רבי רוחם זצל, השתתף בלוויה, הספיד אותו בעריכות, הפליג בשבחו. כשהתלמידים תמו מה קרה, הוא אמר להם שהוא תמיד היה שרוי בשמחה, ומי שיש בו מידות טובות, הוא שמח. המידות הרעות של האדם הם העבדות את שמחת החיים, את מה שיודע זה היה תמיד שמח, על כוחו שהיו בו מידות טובות, לכן אנחנו צריכים ללבוד אותו, להצפיד אותו. עושים את זה מורון הגרח כנזקי שלידו, וסיפר שבאחד מתכנסי הרבנים בליטה, הסתרו שם ילדים, שהשתובבו כדרכם של ילדים, שמחו היו על עזים. שאל אותך עם ריסקר את אחד הרבנים, תגיד לי למה הם שמחים. כל אחד אמר משהו אחר, אחד אמר לו כך, אחד אמר לו כך, אמר לרב חיים, אני אגיד לכם, הם שמחים כי אדם מצד עצמו שמח. קדוש ברוך הוא ברא אפרי לחבלת, בריאה של שמחה. רק כשאדם בעוונותיו, הוא מקלקל את עצמו ולכן הוא לא שמח. אבל הם הילדים, עדיין לא קלקלו, והם כפי שנברו. וציין אגרח קניבסקי שליטה למאמר חז"ל שמפורש באורס דרב נוסי, פרק ל"א, שקדוש ברוך הוא הראה לאדם ראשון את כל הדורות, הראה להם אותם כשהם שמחים, ולמה? כי מה אמרה לו אותם כשהם לא שמחים, לא יכול לסבול את עוגמת הנפש לראות אותם ככה. ומי עניין בו יצא עניין, פעם נכנס לזה אברך צעיר שמיים בסוד הספורים, לסבי צמורן שליטה וסיפר, שמולד גבינו בוכה כל הזמן בקש ברוכה. אז רבינו ראה את הצער שלו, הרגיע אותו. אמר לו, הוא בוכה כי הוא שכח את מה שהוא למד. שכח את תלמודי. שאל אותו הגרום אנשליטה, שהיה נוכח במקום, למה הבן שלי לא בכה כל הזמן? אז רבינו השיב לו, כנראה שנשאר לו משהו. אז הוא שוב שאל, האם רבינו אומר את זה בבדיחות או שבאמת יש כזה דבר שישאר משהו? נענה מאור נגרח קרנסקי ואמר, באמת כולם שווים. אם נשאר משהו, נשאר לכולם, ואם לא, אז לכולם לא נשאר. ויש פעמים שמרגיש שזה המצואת, או איזה אור הבלימוד, שזה ממש, שזה ממש שנזכר ממי, או מי שזוכה לכך, תמיד הדבר בהגיעת התורה שלך. אנחנו ממשיכים עם מאמר נפלא, שהתפרסם בגיליון הגדיל תורה של הרב חוסר דבר עוד כהן. מקישות פרסו ססוס האצילים, נשמעו בבירור, ועל מות ליבו של היהודי, שהסתרך בצד הרחוב הלכו וגברו. אני מדמיין או לא התחלחל, זה נראה הוא. צועד ליד סוס אביר כאלה מעמודו, אבל מה שלא מסתדר כאן, בדרך כלל הולך אגב זקוף. נהנה להתבונן באלה שמשתחווים עם אותו, ועכשיו נדמה יותר כאחבר שממהר לאיפשהו. שם משמרים יוצא, כולה רוצה למהר ולהרוג את רבינו מורצה. הרי זה לא סוד, כולם יודעים שעיקר סינתו של צוער היהודים. אומן! מכוון לעבר רבינו מורצה, אוי לא, הרים את עינה בתחינה, שהרבן שלנו, שהוא ראה אותו צורה מתקרב למסמדרש. מרגע הוא חשב להימלט, אבל נראה בקולט שהוא חייב להכנס לגורר בעריות. אולי שעתי דלגל דווקא על ידו. כחוזר לשנות נעוריו ומשתחל דרך החלון. הוא מתכונן להתחיל בצעקות של הצילו, כדי שהספיק רב מורד חיל להימלט, אבל הוא אחר את השעה כבר מאוחר מדי. הדלת הייתה פתוחה והצורר האגגי כבר עמד בפתח, רבנו מורדכי עמד בסוף השיעור. כמובן שבעלה ופחד השתלפו ברגע אחד על כל התלמידים. ברחו מכאן, נורא רב מורדכי לתלמידים, בניסיון להציל אותם. האלם שניכר על פני המן בלט וחוש, ומה אתם עוסקים, הוא התעניין אצל התלמידים. בעוד רב מורדכי נלמד לתפילה. למדנו, את הדמה ניכר את מחורי עיניו, הייתי בטוח שאחרי שלמה שלושה ימים של צום, עדיין כבר נגמר לכם הכוח ללמוד. פשוט אשר ללמוד כאילו לא קרה כלום, מה למדתם חוזר שם? למד עניין דיון מלכות תקמית הצהריים, הוא אומר לו. איך עושים את הקמית הזאת, הוא שואל. ומה שמצמק זה שכיום נהגה היום המצווה להביא ולהקריא מלכת עומר. די, הצטווח המן. פרץ בבכי בלתי נשלט, קומץ הקמח שלכם, דחה את 10,000 כיכר הכסף שלי. אחרי אפילו נלכת עליהם להורגם ולהשמידם, כולם נבוכים, מבולבלים, מדגים. נוסף הם ביום השלישי לצום, ואז בריכוז אל טבעי שרק המוח, היהודי יכול להמציא, המתיישבים. מתיישבים ללמוד הלכות קמית הצהריים. מה שנגע בזמן של המקדש, איך הם הצליחו לעשות את זה, אנחנו לא יודעים. אבל יש דברים שאנחנו כן יודעים. אנחנו יודעים שמאה פורים הבאים אלינו לטובה, שכולנו מבולבלים מהמולת היום. חייבים בגלל שמהבוקר עוד לא הספקנו ליותר משהו נורמלי. חייבים בגלל הריצות מכאן לשם. או אז כי במי מור ועדס משנס מותניים ונקיים משרות הזה ליודה באופן מעודר ומשובח. יחד עם החברוסה או השיעור נתנתק קצת מהמולה להתחבר לחיים בשעה מוקדשת ללימוד התורה. בוודאי, בוודאי בכוח לימוד התורה ובזכות מודחי ועשר נזכה בימים גדולים האלו להיוושע בכל העניינים הנצרכים לנו ולביתנו בגשם וברוח ותקוות בכל דבר. ואנחנו ממשיכים תיאור נפלא על ימי הפורים, במחיצותיה של הרב הצדיק רב שלמה זלמן בריזל, רב זלמן המפורסם, מהספר רב זלמן. השמחה שלו הייתה בפורים מרקיע שחקים, הפנימיות שלו נתגלתה לעיני כל, בבחינת נכנס יין יצא סוד. שעות הרוקות אחי שחי סעם מייסב עם חיצות דקני החסידים עם שתי היין, אך הייתה אז נפשו משתפכת, והשם בביטוי יעבד ועיקות מראי. הרגי דמעות של גיל בשמחה היו נגרים מעיניו בזמן השירה והריקודים. היו הרבה יהודים מגיעים וחכים להתברך מעשה הקדוש שלו באותו יום. והוא ככה עם דמעות זולגות מעיניו, היה מגפף את ראשם בשתי ידיו, מרוף ברכות לרוב. המלאות אותם ממדי הקדושה של ישוע ברוך הרוך נסגשנו. הרי חזל אמרו על חג הפורים, כל הפה שידד נויטים לא יאמר, רגיל רצלנו לחזור רשימה בשלו. תבור שהוא שמע מהרב הקודש הרדו ודמוי שמצורקו. יום הפורים גדל עוד יותר מיום הכיפורים. יום הכיפורים מתפר רק לשווים, ואילו בפורים כל הפושט יד נותנים לו. אבל הוא היה אומר רב זלמן, אבא היה מוסיף, צריכים להיות לכל הפחות פה אישית יד. איזו ישועית היה להרגיל רב זלמן לפרש את דברי הרמב"ם מדי מן חסלו לב. השמחה שהיא שמח אדם ביסיעת המצווה ואהבת השם שציווה בהם, עבודה גדולה היא, וכל הנמנע, כל המונע עצמו מהשמחה הזו, ראוי להתפרע ממנו, השם מלאכי. שנאמר, תחת אשר לא עבד את השם הלכך ובשמחה ובטוב לבו, וכל מי שמגיש דעתו, חולה כבוד לעצמו, ומתכבד בעיניו במקומות אלו, חויתו ושויתו. ועל זה הזהיר שלמה ואמר, אל תצדר לפני מלך. רבותיי, שואל רב זלמן, בשלם הזה שהרמב״ם מכנה את הנמנע, יש לך בשם חויטה, זה פשוט מובן. אבל למה הוא מכנה אותו בשויטה, שאל רב זלמן? מה השטות המיוחדת? זה שאין פשוט מאוד. מילא נותנים לאדם סכום מכובד של 10,000 דולר כדי שיהיה בעצבות. אולי היינו יכולים להבין אותו למה הוא עצום, אבל האמת יראה להפך. שעבור השמחה נותנים לו 10,000 דולר. ואילו על העצבות הוא לא מקבל כלום, גורמש מתניש. ועם כל זה, הוא בוחר להיות בעצבות. יש לך שייטל גודל מזה? היה אומר, אני הרי גביר. תמיד הוא אומר, אני גביר. לא חושש כלל מגנב, גזם, אפילו מבח שצדוק. סוד העושר האגדי היה מוכן לנדב לכל מי שרק יותר עוד אין לשמוע. למה יש גם אתם תוכלו להיות במהרה מיליונרים גדולים, אם רק תטו אוזן. אני אלמד לכם מיד את כללי המסחר. בואו נעשה חשבון פשוט. תקבעו בנפשכם שמחיר של עניית אומין אחד, לכל הפחות 100,000 דולר, ברוך הוא שמוי. גם לא פחות מ-50,000 דולר, תתחילו לצבור המיינים ברחוב ראשווי, תוך זמן קצר תהיו עשירים מופלגים. שום אדם בעולם לא יכול לקחת מכם אפילו פרוטה אחת. זו הנוסחה בטוחה, והשירות מופלגת ביותר על פני תבל, סיכר רב זלמן את דבריו בפשטות, שמתכוון לכל מילה. הנה כי כן הסכים רב זלמן בדעתו הרחבה, כי את לב האדם החומרי אפשר לפתות בשירות מוחשית יותר מאשר כל דבר אחר. ולכן הייתה דרכו להמחיש לעצמו ולאחרים, תקרת מעלת המצוות, ושום שמטבע עבור לספר, שאדם כמו בעול ולהוט, להוט עליה לשנות ולאסוף ממנו יותר ויותר. אם כי, בוודאי שכר המצוות כולן, שכר שמצוות אינה יותר מנפרד, שקרה ונעלית, בוודאי לאין ארוך מכל השגת אנוש. סיפור נפלא שהיה אז לחזור ולספר בהזדמנות רבות לילדים ולנכדים, לכל באי ביתו. למרות שכבר שמעו את זה הרבה פעמים, עדיין הסיפור היה ערב לכך השומעים. הרב מספר פה על הערך של עניית אומן. הרב מספר על רב לייב, חסיד מהעיר טלז, תלמידו של אביל נגוין, שהיה איש קדוש וטהור, נהג בפרישות וחסידות יתרה. בבית שלו הייתה משפחה מבורכת בילדים, הפרנסה שלו הייתה בצמצום בדוח הגדול. כל ימיו הוא לא רצה ליהנות ממתנה של בשר ודם, ומזמן לזמן היה נוסע למרחקים. לעסוק קצת במסחר, להביא טרף לביתו. היה באחד הפעמים שהוא התכוון לנסיעה, הילדים נשרדו מהאבא, התחילו לספור את הימים לשובו. הנה הפתעה גמורה אחרי של השבועות בלבד הוא חוזר. סמכו, קיבלו אותו בצהלה, מה קרה? שאלו. למה מיירת לחזור? אמרו לו, לא, נעוד בחגיגיות, היום ילדים, הבאתי לכם מתנה גדולה מאוד. אני אתן לכם אותה יותר מאוחר, כשאני אומר למינכה. טוב, הילדים המתינו בחיליון עיניים, לכן שבינתיים ניסו לחפש בחבילות המטמון הגדול, אבל לא מצאו שום. אם הכינה ארוחה, חגיגית ככל שהיה, ניתן להכין מהמוצרים הדלים שלו ברשותה. הם חיכו בקוצר רוח, שאבא יחזור מהתפילה. מה עם המתנה המיוחדת? הוא חוזר, נוטה לידיים לסעודה, ואז הוא פותח ואומר, ילדים, הגיע הזמן למתנה הגדולה, תקשיבו טוב. המתנה שאני אתן לכם היום יקרה יותר מכל המתנות שנתתי לכם איתם. ובכן, הוא אומר, תמיד הייתי מסתפק בברכת המזון. אני צריך לענות תרום הנחל יועילו מלך עשרינו, שריסים ברכתו והמאיתי או לא. לכן נסעתי אחרי נסיעה ארוכה לשלושה שבועות, עד שבאתי לביתו של הגאון הצדיק רב שריה ויחביצר. שם שמעתי מפורש שהוא עונה אומן אחרי הלך עשרינו. ככה הוא קרא בצהלה גדולה, אותו רב ליל. זאת המתנה הגדולה שהבאתי לכם היום, שלמענה טרחתי ונסעתי נסיעה ארוכה של שלושה שבועות. מה היום והלאה אומר להם? היום והלאה הרווחתם עוד ענייה של אומן בכל ברכת המזון. איזה מתנה יקרה פרח, תהיה רב זלין בהתרגשות את סיפור באוזני הילדים. עוד אומן, מי עיד מלו ומי איש מלו. אנחנו ממשיכים עוד דברים שקשורים לפורים כמובן. אווירה בישיבת חברון בירושלים לפני 50-60 שנה בפורים, הייתה אווירה של שמחה. אחד מימי הפורים שחד בערב שבת, כמו השנה, בירושלים, יצאו קבוצה מבני הישיבה בריקוד צהר הכיוון כיכר השבת, בדרך כלל בשוש בבית שמאיר לוין, היה שר הסד. אחד מהבוחרים הדומיננטים, קראו לה אברום רביץ, הגיע שורית הספודי כמו ראשו של בית שמאיר, של בית שמאיר לוין, שם אותה לראש, ורבית שמאיר עצמו השתלב בתוך המעגל, ריקוד צוער. כך יכלו גם לראות באחד מימי הפורים, קבוצה של נכבדי הישיבה יושבים ברחבה הסמוכה. הישיבה שבתווך רבברום רביץ, עם כובע חזנים ושרים, ושרים את כל ההלכות דודי במגינה תימנית. בכלל השמחה בכלל הישיבה ערכי השחקים בליל פורים, ושוב הכל במסורת הסלובודקאית, שזהירות מפגיעה בזולת כלי ליצנות מוגזמת. באחת השנים הביאו לישיבה פוסלים חדשים סמוך לפורים, ואז עשו מבצע של של נעליך. כל הבחורים הורידו את הנעליים, ועלו יחפים בקודל הספסלים. מבתיקי טובה בני הישיבה הם חיינים כפורים רוברים וסמכים לבני הישיבה. אחרי שהסתיימה השמחה בישיבה, היו קבוצה לבני הישיבה ששמחה כדעת בביתו של המשגיח עד מאיר חודש בצד. גם ביום הפורים עצמו העבירה הייתה שמחה כמובן, אחד השני מגיע, חברת רבוס שפירה ראה שהציבור יבש, לא נחודה איתו. הוא לקח את הקבוצה מנכבדה ישיבה לחנות של פוליקום בזכרמי שחנות יין, בא לחנות פתחת עצרות היין ולא תשקלו משקע כהוגן, כל הבחורים חזרו ברקוד פורים מסוער לישיבה. אבל הייתה שנה אחת שהיה בה משהו נדיר, שמענו על זה מהגוין רבי יהודה שנקר, בתיקת הלידה הישיבה בשנת תשט"ז לפני 63 שנים. אופן חד פעמית כמה סודת פורים בחדר אוכל של הישיבה, השתתפות כל ראשי הישיבה וחרבניה, אורן הראשי רב חזקי פרנה, היה שרוי בשמחה יתרה, חתנה הגוין הגודל בברום פרבשטין בצל, היה שרוי בגילופין קידס היין. פתאום רב חזקי קם ממקומו, שזה כבר היה הדבר שלא אופייני, והוא קרא לבו חתנו אברום אברום, חתנו לא אמר ויאמר אלייני, שני לבני הישיבה עמדו על השולחנות, חרזו מחוזות של שמחה. ואברום רביץ עמד בחזר הדברי בחצקי סרנה, דיבורים שלו בודקאים. כבדי לחיים טובים, הרב הצדיק ואברום יצחוק טוקר זאת שליטה. עמד וחזר על שיעור של משה חברייני. אחד מהזיכרונות שצורבו מאותו סעודה הוא, שאותו סעודה השתתפו במחמת המתחום שיגרו בשמחות לישיבה. אחד מהם עד המתחור המופלג, והיה תמיד של הגוין רבי עזר גורדון זצל, מיטל. היה שריד חרב שעלה לארץ הקודש בדוד. הוא אף כובד פעם באופן נדיר לומר שיעור בהיכל הישיבה. לפני כמה דקות נעמד הגאון הצדיק רבי שפלי, שהיה מבוסם כדת היום והיה מכריז בקול, תדעו לכם שהרב ההוא רשק"א בהאג. ככה כל חנות שהיה, ואחרי זה הוא יצא לסעודת פורים אצל אמא שלו, הרבנית בבתי נייטים. ואני מספר רבי יהודה שנקר, הלכתי מאחורה במשך כל הדרך, כל חנות שהייתה פתוחה, נכנס רבי הירש וחזר וקרא, תדעו לכם שהרב ההוא רשק"א בהאג, שהגיע לבתי נייטים, כבר עמדו שלדי משפחות פלאי וגרבוז, חיכו בתחילת הסעודה וכבר שמו לשקיע סחמה. רבי הירש מתקרב לבית וקורא בקול, תדעו לכם שהרב ההוא רשק"א בהאג, שאין לך שמחה מפוארת, אלא החיות לבוגלים. עובדה נוספת מכמה שנים אחרי זה, אחרי למעלה מיובל שנים, שפרשה פה בבני אבות, מספר הרב שקר, שביום הפורים נכנס אליה הביתה, הגאון רבי יצחק דרשוביץ, תמיד מובהק של הגאון רבן קוטלר זצ"ל, שיחד למדנו באותן שנים בכל בתל אביב אצל הגאון רבי יצחק נשר, אמר לי, בדל, בוא נלך לשמח את רבי נפתולית טפלי, מי זה היה? זה היה אחד שבגיל צעיר עלה לארץ מהונגריה, אבא שלו הביא אותו ללמוד בישיבת תפארת ציון לבני אברק. כבר אז היה מלא וגדוש. היה לי מופת בכישרונו, בידיעותיו, בהתמדה הגדולה. לדוד הטובות, ממש בשנה אחת אצל הראשיב הרב מיכאל יהודה. באותו שנה הוא התקרב מאוד לחזון איש, שאמר עליו שעתיד להיות אדם גדול. אחרי זה הוא למד זמן קצר בחברון, ואחרי זה עבר לפתח תקווה ולמד שם כמה שנים. מלידתו הוא היה מדוכא בייסורים השם הרחם בגופו. ככל שגדל והתגבר, הוא ראה את לו מצב גופו, היסורים הלכו וגדלו. המיוחד בקבלת היסורים, שהוא לא התלונן, קיבל את כולם בסבר פנים יפות, עם יוסר מאוד. אבא שלו קנה לו דירה בבני ברק, שם הוא גר עד אדר, תף שני המדבק שהוא נפטר. ובכן, הרבי יצחק דרשוביץ קרא לי שמח את נפתולי טפלי, יצאנו מהבית של אותו גאון שמסובל ביסורים, כשנכנסת הבית, עשוי המיטה, עשו חבריו מלום זה, הישיבה, ישיבת לום של רשק"א בהאג, בו נוצר אותו הרב קניבסקי שליטה, הגאון רב דוד וורט, הגאון רב עקיבא טננבוים, הגאון רב ערב ויינטרוב, רצו לשמח אותו. הוא אומר, אני הייתי עם הסבוח מרומם אחרי שסיימתי את מצווה סיים של חייבים שלי בסומה. התחלתי לשיר, כדי לרומם את נוצר בפה, עליתי על השולחן, ביחד איתי עלה מורון שר הטרירה, יחד וככה רקדנו חצי שעה בהתרגשות. כשמדי פעם, הרב קניבסקי קורא לבוא רב נפתולי, רב נפתולי, כדי לשמח אותו. בהמשך, הזכירו חוויות, בני החבורה, השכחות לשמח, לשמח אותו. ציירו את חוויית הלימוד מתוך הדחק, שמחה עלתה וגדלה, פתאום השתתקה השירה, אחד החברים נזכר בסיפור על השעון זהב שהוא קיבל חתן מהישיבה, מהאבי קלטו. הבחור מופלג לימים אחד מגדולי הדור, רבי משה שמואל שפירא. זה היה בעיצומו של יום שישי סגרי החרצות, איש בשורה ערץ מצחור לבחורים, הגניבה שהתחוללה בדירות כתלמידי הישיבה, לא היה הרבה מה לקחת. אבל דבר אחד הם עשו, את השעון שלך, רבי משה שמואל. החתן, רבי משה שמואל, שתק רגע, ואז הוא התחיל לפזן ניגון, ניגון שנהפך למילים בשיר הידוע שלו. תראו מורו מעיניכם, וראו, ראו, ראו, גיבלד, ראו, גיבלד, מי בור האלה? מי שאומר לכל הסובבים, בואו נגביה את עצמנו, מה המצוקות העולם הקטן כל כך? תראו מורו מעיניכם, ואז ישבה השולחן, התחילו לפזם אחריו, השולחן הסמוך, גם הם הצטרפו. את השיר הזה, ישמיע אותו חבר הבית של נפתולי, עמד על הכיסא, ליד מיטת החולה וניגן. בדמעות של ארגן נפנסו בעיני כולם. אי אפשר לשכח, אומר הרגל צ'נקר, למרות למעלה מיובל שנים שחלפו, את השמחה הגדולה של מורן שליטה, איך שבעיצומה של יום הפורים, שמח לב האומללים ויצא מגדרו לשמחה הזו, אשרי עין רואה סורג. יש פה בהפתח עוד מאמר נפלא וארוך, על עוד דברים של גדולי ישראל, מי שמתוך סדרת הספרים וסרטיהם המלא, אנחנו נמשיך עם המדורים הצבועים, מי שמעוניין נוכל לראות את זה בפותח ובשאר המקומות הקבועים. השו"ת היומי, אמא ביקשה מרותי שתעביר משלוח מנות למשפחת שוורץ. רותי אמרת לה בדיוק אתמול אבינו עם שתי ביצים, בוא נחזיר באותה הזדמנות את הביצים. אמרת להם, ייתכן שזה ריבית, כפי שהיינו נותנים לרשעים משלוח מנות גם בלי הלוואת הביצים. הרי שמעתי בשם ערבין, שבשעת פירעון ניכרת יותר התוספת. ולכן אסור להוסיף אפילו דבר שהיה ניתן לי להלוואה. ולכן נראה לי שעדיף להחזיר את הביצים בנפרד. האם האמא צודקת? התשובה שמותר לתת את המשלוח מנות עם הביצים. הטעם שיסוד הדין שאפשר לפירעון הוא משום שניכר יותר שזה ריבית, אבל במקרה הזה ניכר לכולם שהמשלוח מנות המפואר הוא לא עבור הלוואה של הביצים, אלא נהפוך הוא. כיוון שנותנים לשכנים משלוח מנות, מנצלים את ההזדמנות להחזיר ביצים. ואנחנו ממשיכים דפרים בהלוכה. אנחנו אוחזים בסימן שין סמך ג' סעיף כובוב. מדוע, מתי דינו של מבוי כחצר, ומה המאופנים להתיר טלטול בחצר. הכך ולא נושאים מעניינים נשמע כולנו בשלוחה אחד. וכדרכנו נלמד גם אנחנו את קריאה דפרים בהלוכה. כפי שלמדנו, חז"ל התירו טלטול חפצים במבוי על ידי העמדת לחי או הנחת קורה, סדר ויהי, לא התירו את זה בחצר שופר יוחד. טעם החילוק הוא שבמובוי שותפים דיירים רבים ולכן לא נעשה בו שימוש לעניינים שצורכים פרטיות וצניעות, וממילא אין צורך במחיצה משמעותית בצדר ויהי. ואילו בחצר שותפים רק דיירים מעטים ונעשה בשימוש לעניינים הללו, ולכן נדרש להתרתה פס ברוחב הרבה הצפוך, עם שני פסים קצרים יותר משני עברי הצד הרביעים. וניתן גם להטיל חצר בצורת הפתח שמועילה גם באופן שפרצת הצד הרביעי רחבה יותר מ-10 אמות. הסיבה ליתר, הטלטול במבוי על ידי לחי קורה הוא ריבוי הדיירים ששותפים בו, ולכן היתר הזה הוא רק ברור שפתוחות לתוכו שתי חצרות לפחות. בין הן מוקמות בשניים מזידי המבוי, בין באחד מזידיו, ששני הבתים פתוחים לכל אחת מהם, ואילו בפחות מכך, כיוון שדיירי המבוי מעטים, דינו כחצר. בית ששטחו פחות מ-4 על 4 אמות, בית שלא אוכלים בו ומשמש לינה בלבד וכדומה, וכן פתח שרחבו פחות מ-4 תפוחים לא נחשבים כבית או כפתח לעניין זה. ומאידך, בית של גוי נחשב כבית לעניין זה. אם שתי החצרות פתוחות זו לזו, יש אומרים שכיוון שאפשר לעשות אירוע בחצרות לחצרות בפני עצמן, על זה הפתח שביניהם, הרי הן נחשבות לחצר אחת. והוא הדין לשני בתים שפתוחים זה לזה. ויש חולקים בין בנוגע לחצרות בין בנוגע לבתים. ומכיוון שזהו דין ברבונו, יש להקל, ואם אין פתח ביניהם אל החלון, וכל הדעות לא נחשבים כאחד, למרות שניתן לעסוק להמר עם חצר בפני עצמו. ואם יש בחצר שני בתים, פנימי וחיצוני, כשנשים אל הפנימי רק דרך החיצון, הבית החיצון לא נחשב כבית מן הזה, אלא רק כמסדרון של הבית הזה. עד כאן בניין דפעמים בהלוכה שנלמד היום. וכדרכנו נחזור על מה שלמדנו אתמול, מידות, טענה והספח. ספק בידינו אם צריך לשאר אותם במידה מצומצמת או מרווחת, דהיינו, המי שישה פסחים והספח המצומצם במידה הרגילה. והמרווח הוא בתוספת של כשני אחוזים. מבוי שאורכו פחות מ-4 אמות, אין בינו כמבוי אלא כחצר, ולא תגנו חמחון שיכולו להתיר את הצלטול בתוכו עדי לחי ופורה, אבל ניתן להתירו כדין חצר, צורת הפתח ובפסים. קורה שמתירה את המבוי, יש להניח אותה באופן שלא לתחתי החלש יותר מ-10 אמות, בגלל שהקורה מהווה עקר לכך שזה רשות סיוחד, ובגובה כזה אין עין שולטת בה. עד כאן בניין דפיים בהלוכה שלמדנו אתמול, וכדרכנו נפליג 100 ימים אחורה ונזכר מה שלמדנו, ספינה שעוגנת על קרקעית הים והיא לא שעת הכלל. נותר להיכנס לתוכה בשבת, ואם היא קשורה בחבל שראשו אחד קשור לספינה והשני ליבשה, כדרך ספינות שהבנות לא נמל, נותר להיכנס בשבת לתוכה אפילו אם היא לא נחה על קרקעית הים ונע מעט במים. אבל ספינה שעת במים ולא קשורה, שם כבר אסור להיכנס לתוכה, בגלל שמי שיושב בה נראה כאילו שד בצור המים, עובר לגזירת חז"ל שאמרו שאסור לשוד במים בשבת. דף רעים איתנו בבלי, מה למדנו מפרד בן סוסי אחי פרידו, והאם אי חלב דינם כחלב? האם יש מצווה להציל גוי? על כך ולא בשימה עניינים. נלמד היום מסכת חולין, דף קי"ד. בשלוחה 2, חל לשמוע את השיעור בדף הימי, יתי הרבנים הגאונים, ולרוות נחת ולגדול בתורה. ולקראת סיום רבותיי, חפצתי בחיים, חפץ חיים יומי, מי מאיתנו לא חפץ בחיים? בואו, הזדמנות, מים הפורים, הזדמנות, להצטרף ללימוד היומי. הסעיפים שנלמדו בימים הקודמים הוזכרו שלושת האופנים שבהם מותר מעיקר הדין לקבל לשנורת. אדם שנאמן על השמה כשני עדים, מסך לפי תומי, וכשיש דבר מניקור עם ממש, הסיפור עומד. וכבר הרבה לדברי החובץ חיים של מייסה, ומייסה קשה מאוד להסתמך על היתרים האלה. הסעיפים שנלמד היום אומר החובץ חיים, דוגמה לדברים הניכרים שמחמתם מותר להאמין לסיפור שהוא שמע. וכאמור, כן, זה רק שאפשר לדבר לכף זכות ונשאר את מהם מוזכרים. כגון שאני אספר ספר דו לשנורא בפני הנידון, והנידון עושה את הרץ עצמו. ונקרא בתוך דברי ההתנצלות שלו שזה אמת. אז שם יהיה מותר להאמין ולקבל דברי הגנאי. אופן נוסף, אם נפל חשד על כמה אנשים ששאו בבית אחד, ונגנב חפץ כלשהו, ואחד מהם בוודאי הוא הגנב. אלא שעל כולם לא היה שום דבר ניכר, כלל, בחזקת קשרים לגמרי. על אחד מהם יש דבר ניכר קצת שהוא הגנב, ומאלי זה נשאר כדבר ניכר ממש. ונשאו במודע התחזקות ימית. הגון הפשיר של פינקוס יוטל, בספר על פורים, מובא, אומר בשם ידו, בשם הקדמנים, שם הכיפורים וכיפורים. דהיינו שיש בחינה שכוחו של פורים יפה מכוחה של תפילת נעילה. הוא אומר עוד שיום הפורים יום נורא שהשמיים פתוחים. תודה רבותיי, ביום הגדול הזה, יום ששאר ישמיים פתוחים בו, להתפעל כל צורכים הרוחניים והגשמיים, לכן שנזכה תמיד לעשות את רצון השם בשמחה. והשם יהיה בעזרנו ויקבל תפילותינו. עד כאן דברנו לא אמרו רבותיי, שלכולם פורים שמח, עם הצלחות והשפעות, ברוחניות וגשמיות, וכל טוב שלום.